שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, היום ה-187 למלחמה, בעזה ישנם עדיין 133 חטופים, באולפן איתן אבריאל, היום אני לבד, סמי יצא למשימה עיתונאית חשובה. אז לאחר האסון הגדול, מאז קום המדינה, לאחר שנה של ניסיון להפיכה משטרית, לאחר חצי שנה של מלחמה, שרבדים רבים בה התגלו ככישלון, ולאחר ששוב החלו מחאות המוניות נגד הממשלה, הפעם בהובלת משפחות החטופים, נראה לכולם שהכל מוכן להחלפת השלטון והחלפתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז הסקרים אכן מראים שרוב גדול בציבור מעוניין להחליף נתניהו ולראות מישהו אחר במקומו, אלא שמפלגות הקואליציה מצופפות שורות ומתלגדות סביב המנהיג שלהן, ולא ברור באיזה מנגנון רצון העם יבוא לידי ביטוי. האם ימצאו בחודשים הקרובים 5 חברי כנסת שיצביעו על קיום בחינות חדשות? ולחלופין, כאשר יגיע מועד הבחירות הקבוע בחוק בשנת 2026, האם הקואליציה הזו, שהיא לא בדיוק דמוקרטית במהותה, תאפשר לקיים אותן? אנחנו נדבר על כל הדברים הללו ודברים אחרים עם פרשנית הארץ רבית הכט. בינתיים, כהדגמה לנזקים שבנימין נתניהו גורם לישראל, נשיא ארצות הברית אומר ב-24 שעות האחרונות, באופן פומבי, שנתניהו עושה טעות בדרך שהוא מנהל את המלחמה, וליותר קרוב אלינו, שליט טורקיה ארדואן מטיל חרם על ייצוא טורקי לישראל, שכולל לא מעט מוצרים, ובעיקר מוצרים לענף הבנייה, שגם ככה וממילא תקוע בגלל היעדרם של העובדים מהשטחים. סימי ספולטר, כתב המסחר שלנו, יהיה כאן ויספר על היבוא והייצוא לטורקיה, וגם על הערכות היבואנים בכל הקשור לנזק של החרם הטורקי. וכיוון שאנחנו קצת יותר משבוע מפסח, עוד דבר הוא יספר לנו, וזה איפה אפשר למצוא את סל הקניות הזול ביותר לחג, ולמה דווקא שם? ויש כמובן את השווקים הפיננסיים, שלשום החליט בנק ישראל להשאיר את הריבית השקלית בלי שינוי, בניגוד לעמדה שלו רק לפני כמה ימים, ובניגוד למגמה היורדת של האינפלציה בישראל, שהיא כבר ממש בתוך הטווח הרשמי. אז כתוצאה מכך, השקל התחזק קצת, לאחר מכן הוא שוב חזר לרדת, והשאלה היא מדוע בנק ישראל קיבל החלטה כזו, והאם הנזק למשק יעלה על התועלת של התמיכה בשקל. אנחנו נדבר עם אלכס ז'בז'ינסקי, כלכלן מיטב בית השקעות, על הריבית בישראל, הריבית בארצות הברית, ואיך כל השמרנות הזו מקיר לקיר תשפיע על השווקים השונים. בואו נתחיל. שלום לרבית הכט.
אהלן.
פרשנית של עיתון הארץ, זוכרת בתחילת המלחמה שורה ארוכה של פרשנים, פרשנים בחול, פרשנים בישראל, גנרלים, מי שתרצי, פוליטיקאים מכל מיני מדינות מובילות בעולם, אמרו שתוך שבועיים שלושה נתניהו יצטרך ללכת הביתה אחרי הכישלון של השביעי באוקטובר. אחרי זה יתארך, והם אמרו לא שבועיים שלושה, חודשיים שלושה. אחרי זה באו ואמרו, עד סוף השנה הוא יהיה חייב ללכת הביתה, כי איבד לגמרי את אמון העם ואמון הצבא ומה לא. הם פספסו לחלוטין. הוא לא הלך הביתה, הוא לא הולך הביתה, ומה שנראה עוד יותר באופן ברור, זה שלמרות הכישלונות, למרות הסקרים, למרות הכל, חברי הכנסת מסביבו והקואליציה שלו, גם בליכוד וגם במפלגות האחרות, סך הכל מצופפים שורות, מתלכדים סביבו, ונראה שמצבו אולי הכי חזק מאז תחילת המלחמה.
תראה, זה קצת יותר, אני לא זוכרת אגב פרשנויות עד כדי כך נחרצות, כן היה, אני דיברתי עם המון אנשים בשטח הליכודי, משרים ועד חברי מרכז, פעילים, וכן היה כעס אדיר על נתניהו. ואמירה מאוד ברורה שאיך שהמלחמה מסתיימת, זאת אומרת, כדי לא לייצר אנדרולמוסיה ועוד יותר כאוס ממה שהיה, לא להדיח כעת את נתניהו, אבל אין ספק אפילו אני זוכרת, אחד השרים אמר לי, כולם רוצים את ראשו, זאת אומרת, במילים מאוד מאוד קשות, חסרות תקדים ודרמטיות. מה נשאר מזה? בליכוד לא הרבה, אני גם כתבתי את זה, אם יש כושר הרתעה אחד שנתניהו כן הצליח לשקם, הרי זה שאת כושר ההרתעה שלו בליכוד. היום בליכוד יש המון אנשים, שרים, חברי כנסת, פעילים, בכל שדרת הליכוד, שלא באים בטענות לנתניהו על ניהול המלחמה, לא על פחות על שערוריית הפקרת החטופים והמשפחות המעונות שלהם, אלא פשוט לנוכח המציאות על כך שנתניהו לא הצליח להכריע את חמאס. הוא לא הצליח במטרה הראשית שהימין הציב ואף האמין בה, כן? כלומר, בניגוד לשמאל מרכז שלא האמין מההתחלה שלחץ צבאי או מלחמה די בה כדי לפתור את המצב העגום ולשפר את מצבנו, הימין באמת ובתמין מאמין שאפשר להכריע צבאית את חמאס ואף רצוי ואפילו הכרחי. עכשיו, זה מביא אותנו כאילו למצב היום. אני מדברת, דיברתי אתמול עם כל מיני גורמים בליכוד, והם מלאים בתלונות, אוף רקורד, שהוא לא מקבל החלטות, שהוא לא מכריע, שהמצב הוא ביזיון, שהגאווה הלאומית פגועה, וכל מיני דברים כאלה שמאוד מאוד חשובים במערכת ההפעלה הימנית. ואז אני שואלת אותם, תגידו, אוקיי, אם המצב כזה, אז למה זולת אולי הייתה ליגות לי, או שלשום נדמה לי יצא מכתב של 7 חברי כנסת, מה זה מנומס שבמנומסים, אל תעשה ככה ואל תעשה ככה, זאת אומרת, משהו שיח, ממש חנה בבלי, מחאת חנה בבלי, זה. אז חוץ מזה אין שום דבר אחר, אז למה אתם לא משמיעים קול? ואז הם אומרים בליכוד אי אפשר לתקוף את נתניהו. אז זה מה שקורה בליכוד, מה שמשליך ומקרין על הקואליציה כולה. תראה, חשוב להבין, 64 חברי כנסת בקואליציה שאולי היא הכי פחות לגיטימית, הכי פחות פופולרית, הכי פחות זוכה לאמון הציבור בתולדות ישראל.
בדיוק.
חייבים להבין, יש שם, אוקיי, אז יש שם, יפה, אז אמרנו את התשובה, יש שם אינטרסים, בעיקר אישיים ופוליטיים. האנשים האלה, בן גביר, עם כל הרע שהוא עושה, באיזו ממשלה בדיוק האיש הזה יקבל איזשהו תפקיד או סמכות? האיש אפילו, לדעתי, צהל ויתר על שירותיו. איך, כאילו, מה, באיזה עולם אחר הוא יזכה למעמד שהוא זוכה בו? כנ"ל סמוטריץ' וגם החרדים שמסובכים לחלוטין עם ההשתמטות השערורייתית שלהם משירות בצבא. איפה עוד הם יקבלו סימפתיה, אמפתיה ו- 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 ושיתוף פעולה להעביר את כל הדברים השערורייתיים שהם רוצים להעביר? ולכן, משעה שזה כך, באמת, אכן, לא נמצאת הקונסטלציה הפוליטית עדיין ש... תביא את הבחירות. אבל כמו שאמרתי לך ולסמי בראשית המלחמה.
נו.
מכיוון שהסנטימנט, מכיוון שישראל היא עדיין, למרות כל ההשמצות והבעיות והתסכולים, היא עדיין חברה עם סנטימנט דמוקרטי חזק. ומשעה שזה המצב, הממשלה נכשלה בניהול המלחמה.
על זה אין ספק, גם בליכוד.
אוקיי, אז אם זה המצב, בסופו של דבר, אני חושבת, אולי אני נאיבית, אולי אני אופטימית יתר על המידה, שבסופו של דבר, הכוחות כן, הכוחות העממים, אני שוב פעם, כל פעם נותנת את אותה דוגמה, החוק השינוי בחוק לוועדה לבחירת שופטים, שבזמנו יריב לוין רצה להכפיף אותה לחלוטין לקואליציה, ופיתורי גלנט למשל, ועוד צעדים כאלה של הממשלה, מהלכים משמעותיים שהממשלה רצתה להעביר, הם כבר היו מוכנים, לא היה שום רוב פרלמנטרי שימנע אותם, ובכל זאת הם לא עברו. מדוע הם לא עברו? כי הייתה מחאה מאוד מאוד חזקה. אותו דבר, נכון שכרגע המצב הרבה יותר מסובך, אנשים מדוכאים, חוששים, נטולי כוחות, המצב הוא שונה והכל הרבה הרבה יותר דרמטי, מדמם וקשה, אבל אני עדיין חושבת שאתה יודע, זה כמו דמות בסרט מצויר שרצה באוויר בעודה חסרת קרקע. יש גבול מסוים לאנומליה הזאת שתמשיך לשלוט כאן ממשלה שהיא לא מקובלת על רוב העם. זה המצב, נכון להיום. אני לא רואה את המצב הזה בר קיימה לאורך שנים, או אפילו, אני לא רואה את הממשלה הזאת מגיעה לתאריך הבחירות היהודי.
אבל תגידי לי, עוד פעם, זה, כן. זה בדיוק הנקודה ש, שבה אני מתחיל לשאול. גם אני חשבתי ככה, גם אני שמעתי את דעות של אחרים, לא הייתה לי סיבה לא להסכים איתם. אגב, את אמרת שהיה כעס בתוך הליכוד בתחילת המלחמה, אני מדבר איתך על פרשנים בחול, על הפרשנים הכי בכירים כן. בעיתונאות ובאקדמיה האמריקאית וכן הלאה, זה היה נראה להם טריוויאלי שבמדינה דמוקרטית, בן אדם שנכשל בצורה כל כך חריפה, כן. לא יכול להמשיך. ויש עדיין הנחת מוצא בישראל שבסוף המלחמה יגיעו בחירות, ואנחנו רואים את הסקרים היום, ונתניהו ילך הביתה. אז קודם כל אנחנו רואים, אחד, הוא לא מתכוון להכריז על סוף המלחמה, anytime soon, מה אכפת לו? שתיים, הנושא של המחאה, ראינו את קפלן בימיה הגדולים עם מאות אלפים, זה לא הפיל את הממשלה. אנחנו רואים עכשיו כמעט, את יודעת, כל שבוע בוודאי, אבל מספר פעמים בשבוע, מחאות מאוד אינטנסיביות, עם הכי הרבה אמוציות שיכול להיות בגלל משפחות החטופים, וגם זה נכנס לאיזושהי שגרה. אז יש שגרה של מלחמה, ויש שגרה של מחאה. כל זה, אני לא רואה איך זה מביא חמישה חברי כנסת להצביע בעד פיזור הכנסת, או אי אמון קונסטרוקטיבי, או משהו אחר.
נכון, זה מצב מתסכל.
לא, זה לא עניין של תסכול.
זה מצב מתסכל מאוד, נכון.
אבל זה לא עניין של תסכול, רבי. פתאום אני מתחיל להרער גם על נקודת המוצא הזה, שבסוף המלחמה, בוא נגיד שיוכרז סיום לממשלה באיזשהו הסדר, כי ביבי בסוף בכל זאת עושה את מה שביידן אומר לו, לפחות בשבוע האחרון, ביידן כנראה שם על השולחן דברים שביבי לא יכול לקבל. זה בטח אמרו לו שהמטוסים התחמושת כרגע מתדלקים, ואם לא תעשה את מה שאני אומר לך, הם לא ממריאים. ובפועל הוא יכול להכריז גם על סוף המלחמה ולא יקרה שום דבר. למה שחמישה חברי כנסת יעשו התאבדות פוליטית שברור לחלוטין להם שהסיכוי שלהם להיבחר שוב הוא את best 50-50, יבואו וישימו את הראש שלהם. אף אחד במדינה לא שם את הראש, אז הם יבואו.
נכון, אז מה שזה נכון, אבל אנחנו רואים פה קודם כל זה המון על המחאה, זאת אומרת, המחאה, אם היא תימשך ותתעצם, אז זה כמובן יגדיל את הסיכוי לדבר הזה, ואם לא, אז לא יקרה שום דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, יש את, בסוף זה מתנקז לאנשהו, יש למשל את משבר החוק לפטור מגיוס של חרדים, ופה אנחנו רואים שני כוחות, מצד אחד היועצת המשפטית לממשלה, אולי התרומה הגדולה ביותר של גדעון סער לדמוקרטיה הישראלית, שהיא עומדת כחומה בצורה מול הניסיונות האטריקים של הממשלה, ותנועת מלקחיים של הצד השני של תנועת המלקחיים הוא המחאה בסוגיה הזאת. אז עכשיו, בסוגיה הזאת, נתניהו עוד כמו, נחזור למשל לדמות הרצה באוויר, מורח את בגץ בכל מיני תשובות, מקבל ערכות, בינתיים הסנקציות שמושתות על החרדים הן לא משמעותיות, אבל הדבר הזה לא נגמר, והדבר הזה ימשיך, ולדבר הזה גם אין איזשהו פתרון מבחינתו שהוא נראה כרגע או אפשרי בכלל בפלטת הפתרונות שאפשר לחשוב עליהם. האם החרדים יפילו את הממשלה? אני לא יודעת. יכול להיות שהדברים יגיעו לידי כך, יש גם תיאוריות כאלה, אני לא יודעת כמה ברצינות יתייחס להם, אבל לפחות אני אזכיר אותם, שבחירות לחרדים שיקפיאו את המצב הנוכחי למשך עוד כמה חודשים, הם אפילו פתרון יותר טוב מהמצב כרגע, כי יכול להיות שבבחירות יבוא מולה מישהו אחר והלחץ ירד טיפה כאילו מהצד המוחה. אבל במקרה הזה אנחנו רואים, למשל, למה אני מזכירה את החוק הזה? מפני ששם אנחנו רואים בדיוק את מה שלא ראינו בהפיכה המשטרית, ומה שאנחנו לא רואים גם עכשיו על רקע השבעה באוקטובר וניהול המלחמה הבעייתי. אנחנו רואים בתוך הקואליציה אנשים כמו גלנט, שהוא כבר עם רגל בחוץ, ואני לא חושבת, אפשר כבר לספור קואליציה של 63 ולא 64, בכל העניינים.
חסר לנו עדיין ארבע
בכל העניינים, בסדר גמור, אבל אנחנו רואים גם בתוך הליכוד אנשים, כי בסופו של דבר, אני חוזרת למה שאמרתי לגבי הסנטימנט הדמוקרטי, גם בוחרי הליכוד לא יודעים להגן, לא רוצים להגן גם, על העובדה שהילדים שלהם מסכנים את חייהם בעזה, והחרדים לא.
כן.
אנחנו לא, רואים אני גם את הציונות הדתית כמגזר, לא כמפלגה, מאוד מאוד ניצית בעניין הזה על רקע תרומתה הגדולה למאמץ המלחמתי הזה ובכלל. זאת אומרת, אנחנו כן רואים בקיאים בקואליציה, שהם, אני לא רואה איך פותרים אותם. האם זה אומר שמחר בבוקר הממשלה נופלת, או בעוד שבועיים, או בעוד חודשיים? לא. האם זה, האם המצב הזה, אם אתה שואל אותי, אם המצב הזה בר קיימה כדי שהממשלה תמלא את ימיה? אני גם חושבת שלא. מתי זה יקרה? אני לא יודעת להגיד,
זהו,
והציפייה
אז
הזאת
אבל
היא באמת קשה, כי באמצע ישראל יכולה להיגמר עם כל
אז זה
הנזקים
מה
של
שאני אומר,
הקואליציה. נכון, בסדר, בסדר.
נזקים מגיעים מיום ליום, את יודעת, ביידן
נכון.
אומר לביבי שהוא מנהל גרוע ועושה טעויות בניהול הממשלה, אנחנו כבר
אנחנו גם לא צריכים את ביידן, אנחנו רואים
לא, בסדר, ברור.
מצבנו היום יותר גרוע, יותר גרוע, בכל זירה אפשרית, בינלאומית, הרתעה לאויבינו.
חרם כלכלי בכל מקום אפשרי.
נכון. לכן
והעניין
הדבר הזה
הוא
בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי גם באי אמון בממשלה.
זה בדיוק הנקודה,
כן,
זה
נכון.
מהות השיחה שלנו, אנחנו מסכימים על, כאילו, אנחנו רואים את הכל, אני חושב שכל הציבור רואה את כל הדברים, אבל רק איכשהו אין את המנגנון הזה שיגרום לזה לקרות, ומול המנגנון הזה, ואני רואה אדם, נתניהו, שאני לא בטוח שהוא ויתר על הפנטזיה להיות, אני קורא לזה דיקטטור באיזשהו חיוך, אבל איזשהו אוטוקרט או סטרונגמן, כמו שקוראים לזה בחול. כי הקווים המקבילים בהתנהלות שלו, כל כך מזכירים את דונלד טראמפ, כל כך מזכירים כל מיני אורבנים וכאלה. הוא הולך על קורבנות 100%. הוא משחק אותה אבא של המסכנים
נכון, אבל הוא גם מאוד
והנתקים.
מאוד לא מוצלח. אבל הוא מאוד כושל. ואני חושבת שהדבר הזה, אם הניהול המלחמה וההישגים הדלים, ואני משתמשת בלשון טהרנית ומנומסת,
כן, בהחלט.
עד כה, הדברים האלה אינם נעלמים מעיני הימין, אינם נעלמים מעיני הימין. גם הימין לא מרוצה. הבייס שלו, זאת אומרת, המחנה שלו, את התמיכה של המרכז שמאל הוא לא יקבל בחיים. אבל גם להם הוא לא מביא את ההישגים שהוא מבטיח, וזה מתחיל כבר להישמע מנותק, הניצחון המוחלט הזה, על רקע העובדה שחמאס עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה, ומעצב, או אני לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה מעצב עסקה כראות עיניו, כי כרגע לא נראה לי שלחמאס יש איזשהו אינסנטיב לחתור לעסקה ולהחזיר את החטופים, ולצערי
לא,
הרב
זה
אני
ברור,
מאוד
כל יום
קשה
שעובר, בספירת הנקודות של המלחמה הזו, נראה שמצבו של חמאס מתחזק.
מתחזק, חד משמעית, חד משמעית. אז אין אשראי בינלאומי, אין הכרעה צבאית, אין חטופים, אין ביטחון, אין שיבה הביתה של הקורים מביתם, של המפונים, בעצם אפשר לומר שני חבלי ארץ, והצפון הוא אפילו בעיה יותר חמורה בתחום הזה. מכאן שללא שום קבלה, אני לא רואה את הדבר הזה ממשיך. אני לא יודעת להגיד לך איך ומתי זה יקרה, וזה אכן מעורר חששות, זה מטריד ומתסכל מאוד, אבל על רקע הדבר הזה, אני חושבת, היום לדעתי כתב הפרשן השמרן והפרו-ישראלי ביותר של הניו יורק טיימס, שאני עוקבת אחריו מאז פרוץ המלחמה, והוא לחלוטין בקו של הממשלה כל הזמן לגבי הכרעת החמאס ונגד כל
כן,
השיח
הוא הימני
הבינו.
ביותר בניו יורק טיימס, ברד סטיבן,
נכון,
אין ספק
נכון,
כבר.
נכון מאוד, נכון מאוד. הדעות שלו הם מה שנקרא ימין ישראלי ולא ישראלי פר אקסלנס, וגם הוא כותב שנתניהו צריך ללכת הביתה. עכשיו, מתי הדבר הזה יחלחל ויפרק את הקואליציה? אוקיי, פה אנחנו חוזרים לטרגדיית ה-64, כאילו היו 61 או 62, אני חושבת שאנחנו כבר היינו באירוע אחר לחלוטין. ופה אנחנו מגיעים, אתה יודע, מדברים על נתניה, אנחנו מדברים על הערכות הגוש שלנו וכל הדברים שקרו שם, והיום, היום, 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 במציאות המדממת והנוראית הזאת, כשאנחנו בסכנה קיומית,
כן.
אנחנו רואים איזו בחייה לדורות זה הייתה, גם פרשת מרב מיכאלי
נכון.
ומרץ הריצה בנפרד, וגם המפלגות הערביות, כשבלד רצה בנפרד, מאות אלפי קולות שירדו לטמיון, והשאירו את המצב ככה לרעת הדמוקרטיה הישראלית, לא רק לרעת הגוש או המחנה הדמוקרטי. השאירו פה ממשלה, חיזקו ממשלה, יצרו, ביצרו ממשלה שלא מקובלת, לא מקובלת על רוב הציבור ולא זוכה לאמון רוב הציבור. וזה מה שקרה. אתה יודע, אז כבר אם אנחנו מדברים על הדבר הזה, אפשר לחשוב כבר יותר בגדול איך בעצם השיטה יצרה את
אני
המפלצת
מסכים
הזאת
איתך, אנחנו
בשעה
חייבים
הכי קשה
לסיים,
לישראל.
דוד, את צודקת מהחוץ, אני מסכים איתך, או אני לא יודע אם את צודקת, ואני לא יודע אם אני צודק, אבל אני מרגיש כמוך, ואני מרגיש גם, אני חייב להגיד את זה, קצת לחזור על עצמי, שהדמוקרטיה באמת נרמסת ונפגעת מיום ליום, מאז בחירת הממשלה הזו, וזה מפחיד, כי אנחנו יודעים כשהאנשים האלה, וביבי נתניהו באופן ספציפי, יהיו עוד יותר לגב ולקיר. נניח סביב איזו דינמיקה של אותו בחירות, המהלכים האנטי-דמוקרטיים שיבטלו אז, אנחנו עוד לא ראינו אותם. זאת אומרת, למדנו במלחמה הזו ובשנה הזו, האחרונה הזו, שדברים שלא חשבנו שבכלל יכולים לקרות, קורים. ו-once you're there, you don't know where the bottom is, מה שנקרא.
נכון, נכון. אלו ימים מאוד מדהיגים ומאוד קשים. אני לא, לא, אין לי מילים טובות לרכך את התחושה הזאת.
רבי
טכט,
מצטער שלא...
תודה רבה, נקווה לימים טובים יותר. תודה, איתן.
תודה, תודה. שלום לסימי ספולטר.
היי, איתן, מה נשמע?
בסדר, כתב הקימונאות שלנו, הסחר שלנו, אנחנו רוצים להתחיל עם ראיפ ארדואן, והוא כועס על ישראל,
כן.
והוא מכריז על איזשהו סוג של חרם, אני לא יודע אם קוראים לזה אמברגו, מה בדיוק ההגדרה של הדבר הזה, והוא אומר שהוא יפסיק למכור
כן,
כל מיני...
כן, זה אמברגו.
אמברגו, ימכור כל מיני מוצרים לישראל, מנגד לזה ישראלים, החל משר החוץ שלנו דרך כל מיני יבואנים ויצואנים, משמיעים איזושהי נחירת זלזול ואומרים הוא בכלל קונה מאיתנו יותר מה שאנחנו מוכרים, הוא צריך אותנו יותר מה שאנחנו צריכים אותם, נראה לי קצת מתנסה אם תשאל אותי, אבל בוא נתחיל עם, עם העובדות, מה אנחנו קונים מטורקיה ומה טורקיה קונה מאיתנו ובערך באיזה סדרי גודל מדובר.
אוקיי, אז אנחנו קונים מטורקיה בסדרי גודל יותר ממה שאנחנו מוכרים לטורקיה, במיוחד בשנתיים האחרונות שהייתה ירידה גם בייצוא וגם ביבוא, אבל ירידה ב... ביבוא מטורקיה, ביצוא לטורקיה, סליחה, הייתה גדולה יותר. ב-2023 אנחנו יצאנו לטורקיה סחורות בהיקף של 1.5 מיליארד דולרים, וירידה מ-2.3 ב-22, והבאנו 5.2 מיליארד ב-23. זאת אומרת, פי כמעט פי 4. ממה שאנחנו מייצאים לטורקיה. יש תעשיות מסוימות, וזה מעניין גם לראות איזה תעשיות אנחנו
כן,
בעיקר
כן.
מייצאים, וגם איזה תעשיות הטורקים אתמול נתנו אליהם אמברגו, שזה די הולך ביחד. במתכות אנחנו מייבאים, ב-23 הבאנו 1.1 מיליארד, בכיף.
ברזל לבנייה בעיקרון.
פלסטיק, כן, ברזל, הרבה מוצרי בנייה, או מוכנים, או לתעשייה או גלם. מינרלים, דלקים, כימיקלים, כל הדברים האלו, הרבה הרבה מאוד לתעשיות, תעשיות שלנו. אגב, זה תהליך שהחל והתגבר מאוד בשנים האחרונות, בגלל הקשיים בכל ערוצי הסחר הבינלאומיים, במיוחד בקורונה, אז הרבה יבואנים אמרו, אוקיי, נפסיק להביא, לא יודע, ברזל מהמזרח הרחוק, שעולה לנו הרבה להביא, ונביא מטורקיה השכנה. ולכן בשנים האחרונות הייתה עלייה מאוד מאוד מהירה, ביבוא מטורקיה.
מלט גם?
כן, גם מלט, נכון. כל הדברים האלו. ואתמול באה טורקיה ושמה אמברגו זמני, שהתוקף שלו הוא עד שהסיוע ההומניטרי יעלה חזרה. ככה ממש הם כתבו באמברגו הזה. זאת אומרת, יש פה איזה אירוע שאפשר להסתכל עליו משני זוויות, ואתמול כשדיברתי עם אנשים, גם בממשלה, גם מסביב תעשיינים וזה, אז שני נקודות המבט הללו נשמעו במקביל. יש כאלה שרואים בזה אירוע נקודתי, איזשהו לחץ קטן, איזשהו בעיקר משהו פנים טורקי, ארדואן בלחץ, יש לו איזה קמפיין על הראש מהאיסלאמיסטים, למה טורקיה מייצאת לישראל, אז הוא סוגר רגע את השיבר באופן זמני, בלי תאריך מוגדר, בעזרת איזשהו צו שהוציאו אתמול, במשרד הסחר שלו, ויש כאלה שרואים בזה איזשהו גלגל שעומד להתגלגל ולעצור, להפוך אותנו למדינה מבודדת מהמון בחינות, מהמון מדינות, ולהתגבר וכולי. אם מסתכלים רגע, אז באמת הדברים שהוא עצר אתמול, זה בעיקר אותם דברים שאנחנו תלויים בהם. המתכות, המלט, המוצרים לבנייה, דברים כאלו. הצו לא נוגע בעולמות אחרים כמו חקלאות, שראינו הרבה רעש סביב זה, אבל הוא מאוד מאוד קטן. בסופו של יום מדובר באיזה 5% בערך מהיבוא, 3%.
כן. רק כדי להשלים את התמונה, סימי, מה אנחנו מייצאים לטורקיה, במובן הזה שאני רוצה לדעת מאיפה שר החוץ ישראל כץ מסתובב כרגיל, וקצת נראה לי לא קורא את התמונה נכון, וחושב שהם צריכים אותנו יותר מה שאנחנו צריכים אותם.
כן, אז באמת מדובר כמעט ב-2023, 649 מיליון דולרים מהייצוא שלנו לטורקיה היו כימיקלים. ישראל מייצאת בעיקר חומרים כמו כימיקלים, מוצרי תחבורה, מינרלים, קצת גומי ופלסטיק, וקצת מכונות. יש פה איזה מעגל, כי חלק מהכימיקלים האלו זה פשוט כימיקלים שמגיעים לישראל, עוברים פה זיקוק וחוזרים לטורקיה. זאת אומרת, הייצוא שלנו, בסקירה של משרד הכלכלה עשה לפני כמה חודשים, אז נאמר שעשרת היצואנים הגדולים מישראל, א', הם כבר שנים אותם יצואנים, ובית מדובר ב-80% מהייצוא שלנו, שמוחזק בידי 10 יצואנים, לא מוזכרים שם שמות, אבל בתעשייה מסתכלים בעיקר על תעשיות של נפט וכאלו, שזה בעיקר מזקקות.
כן, לא נשמע לי עד עכשיו משהו שישבור את הכלכלה הטורקית, סליחה שאני אומר את זה בעדינות.
ממש לא, ולכן הרבה אנשים שדיברתי איתם אתמול חושבים שהכוח שלנו הוא דווקא הפוך, זה שאנחנו מייבאים מטורקיה. זאת אומרת, הכלכלה הטורקית צריכה אותנו.
בשביל שלם.
בדיוק, בשביל שנכניס להם דולרים. בסוף הכלכלה הטורקית, כולנו יודעים, נמצאת בימים קשים כבר כמה שנים. ולכן דווקא שם היה צריך לרכז מאמצים, ולא להגיד אנחנו לא נייצא לכם, כי אנחנו כבר מראש לא מייצאים להם. מדובר בכלכלה שכמעט ולא נסמכת על הכלכלה הישראלית, אין לו כל כך מה לתת להם. ולכן חושבים שהרבה אנשים בממשלה חושבים שהאמירה של קץ הייתה או לא חכמה או נמהרת מדי, כי הוא גורם לאסקלציה מיותרת במשהו שהוא כנראה סתם מנוף לחץ קטן בתוך המדינה. מצד השני, יש כאלה שאמרו, רון תומר ועוד כל מיני, שכבר שנים מדברים אגב נגד יבוא מטורקיה, ומדברים על זה שזה מסוכן ואי אפשר להסתמך על זה, אומרים שצריך לעשות דווקא את הצעד ההפוך, ולהגיד אם האמברגו הזה לא יוסר במיידית, אז הממשלה צריכה להודיע שהיא תעלה מכסים בצורה מאוד משמעותית, שתהפוך את כל היבוא מטורקיה ללא רלוונטית, ותבטל הסכמי סחר, ותלך all in כאילו, ותהפוך את זה לאירוע דגל. החשש שלהם הוא שנגיד, מחר, וזה הפיל הגדול בחדר אגב, אם ירדן תצטרף למשהו כזה, ומצרים, שמהוות נתיבים משמעותיים, אנחנו מקבלים המון המון סחורה, או מירדן, או דרך ירדן, שעוברת דרך ירדן.
כן, צריך גם להגיד שהרוב המוחלט של הנפט הגולמי הישראלי, מה שבסופו של דבר הופך לדלק ודיזל עבור המכוניות, אחרי שהוא עובר בבתי הזיקוק בחיפה, מגיע מטורקיה, לא תמיד ישירות מטורקיה, אבל דרך נמלי נפט טורקיים, ואם הם יחליטו חס ושלום לעשות איזשהו סוג של, אני לא יודע מה, אמברגו על מעבר של סחורות דרך המיצרים שלהם, בוספורוס וכן הלאה, או שימוש בנמלי הדלק כן. שלהם לדלק אזרי ודלק קורדי וכן הלאה, אז מהמקורות האלה לא יהיה לנו דלק, כן. צריך להביא אותו מאמריקה, ואז אנחנו תלויים בביידן, וכאילו צריך להבין שזה מספרים מאוד מאוד גדולים.
נכון, אנחנו גם מזקקים להם, לכן יש פה משהו שהוא צריך להיות מאוד זהיר איתו, זאת אומרת, יש פה משחק שהוא כבר שנים, גם במרמרה, כמה יבואנים שדיברתי איתם לא התרגשו בכלל, כי הם הזכירו את המרמרה והזכירו אירועים דומים, משברים מול טורקיה, שבהם היה משבר מדיני, פוליטי, עמוק ורציני, ובמקביל, כל ה, אתה יודע, העסקים המשיכו כרגיל פחות או יותר, גם אם הייתה ירידה זמנית של כמה אחוזים, ובסופו של דבר האינטרס הזה הוא הדדי, האינטרס הכלכלי והוא יותר חזק מהכל.
כן.
ולכן הרבה מאלו שמכירים את התחום הזה מאחורי הקלעים ומדברים עם הטורקים, עם בכירים בטורקיה ועם יבואנים טורקים או יצואנים טורקים, חושבים שמדובר במשהו שבסוף העסקים ינצחו אותו ולא יצא ממנו משהו.
טוב, צריך לקוות את זה בסופו של דבר, בשביל זה אנחנו באמת מקווים. דרך אגב, מה שאמרת שההגדרה של הרציונל לאמברגו, שזה עד שהסיוע ההומניטרי יעלה, זה כמעט מצחיק במובן הזה שהסיוע ההומניטרי עולה בצורה דרמטית השבוע סביב איומים והכרעות של ג'ו ביידן האמריקאי, יש כבר פי 3 מסעיות שיוצאות, יש שם בעיות של פיזור וחלוקה וכן הלאה, זאת אומרת אחרת. בעצם, ארדואן יכול בכל רגע להגיד שהוא השיג את היעד שלו.
נכון,
הוא
יכול גם לצייר תמונת ניצחון שבאו בזכותו, ולהגיד למה עזתי, אני עזרתי לכם בזכות מנופי הלחץ שלי. זאת אומרת, ויש הרבה שמאמינים שזה האירוע. זאת אומרת, אירוע קצר של שבוע, שבועיים, שבו ארדואן כאילו עיכב קצת סחורות בנמל, ובסופו של דבר יגיד, הנה ניצחתי, בזכותי העזתים קיבלו הרבה סיוע, והכל ישוב לו מסלול. כן, כמובן, כל זה תלוי בזה, שהישראלים לא יעשו שטויות, אתה יודע, כי אתה תמיד יכול לנסות לעשות משהו שהוא יותר מכוון פנימה, ובחוץ קוראים אותו אחרת, ואנחנו יכולים, אתה יודע, אתמול גם ברקת הוציא הודעה, שבמשרד הכלכלה בוחנים חלופות לטורקיה בכל התחומים. כמובן שזה לא משהו שאפשר לפחות
לכפתור. לא, זה מאוד לא חכם כל ההורדת ידיים הזאת, כשברור שכולם משחקים איזה, באיזשהו מקום משחקים איזשהו משחק, ללכת ולשפוך נפט על המדורה, לא נשמע לי כמו הדבר הכי אינטליגנטי שיכול להיות. אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, כי אתה קצת צעיר, ותמיד אני חוזר על השטות הזאת, לא נעים לי, אבל לפני איזה עשור היה איזה מקרה שאני לא זוכר איזה דמות בשלטון הישראלי פגש את השריר הטורקי ונתן לו שרפרף לשבת עליו כדי שהגובה יהיה ככה שבזה. זאת אומרת, מעבר להכל יש גם איזושהי התנהלות מתנסית משהו של, של, של החברים הנוכחיים בממשלה, שנראית לי שהיא מיותרת לגמרי. זה מין איזה מצ'ואיזם שאמור לדבר לבייס הליכודי. אין לי מושג, זאת אומרת, אבל פשוט אתה מנסה להבין מאיפה בא הצורך הזה ללכת ולהגיד שטויות במיץ עגבניות כמעט בכל בוקר, אחרת זה לא יום מלא. אני רוצה לסיים איתך עם איזה משהו קצת יותר, אני לא יודע אם משמח, אבל שימושי, במקביל לכל הדברים האלה, כי כתב הסחר, עשית גם איזושהי בדיקה זריזה על נכון להיום איפה נמצא הסל הכי זול לפסח. עוד יש לנו עוד שבועיים את סדר הפסח.
דווקא קצת אחרת, זאת אומרת, אנחנו באופן עקבי כבר מסתכלים על השוואות סלים לפסח, וקצת מנסים להראות את מאחורי הקלעים, את מה שמתחת לבגז, כי בגדול ההשוואות הללו הפכו להיות בעיקר כלי של קמעונאים, להגיד, הנה, אני הכי זול. באותה השוואה,
וכולם הכי זולים תמיד איכשהו.
כל אחד משתמש בנתונים איכשהו רוצה, ועולה בקמפיין, והכי זול, ואז בכוכבית למטה, אני הכי זול ככה וזה, וגם מאחורי הקלעים, יש עבודה של הקמעונאים לקראת ההשוואות הללו, הם משחקים הרבה מאוד בנתונים, במספרים, במבצעים, כן. כדי באמת להצליח טיפה לגרד תוצאה טובה יותר בדירוג, למרות שהיא לא באמת משקפת את הנקודת תמחום, מה שנקרא בענף, איפה שהם נמצאים.
יפה, בהם. אז מה, איך אנחנו שיפרנו, התמודדנו עם האילוץ הזה?
אז לא, אז לדוגמה, אם אתה מסתכל, אנחנו היום כתבנו על טיב טעם, שמה שהיא עשתה בשבוע האחרון, שבוע שעבר, שבוע שבו משרד הכלכלה עושה את הבדיקה הגדולה שלו, שהיא המשמעותית ביותר מבחינתם, מבחינת הרשתות, אז הוא פשוט עשה כל יום מבצעים שהם יומיים. זאת אומרת, בדרך כלל רשתות עושות מבצעים של עד חודשיים, לפי החוק אי אפשר לעשות מבצע מעבר לחודשיים, אבל רשת תמיד תשאף לעשות מבצע כמה שתארוך, מבחינת, אתה יודע, אתה מפרסם מבצע, אתה רוצה שאנשים כן, יבואו, יש לזה איזשהו life cycle מסוים. ופה ראינו משהו מאוד מאוד חריג, של מבצע, כל יום נפתחים מבצעים לכמה עשרות מוצרים, והם בעלי תוקף מאוד קצר, וגם בדקנו ברשת עצמה, בסניפים, ומה שאנחנו ראינו זה לא הופיע בכלל על בסניף, זאת אומרת, בקופה אם היית מגיע, היית מגלה שיש מבצע, אבל הם לא נתנו את ההודעה על זה, וזה מאוד מוזר. ובסוף באמת זה עבד לטיב טעם, ויצא יותר זדולה משופרסל, ויותר זדולה מרשתות כמו חצי חינם.
קיצור.
למרות שבפועל, אם אנחנו נעשה שוואות סלים מאוד רחבות, ולא מצומצמות עם מספר של 100-150 מוצרים לחג, אז אנחנו נגלה שטיב טעם היא רשת שנקודת התמחור שלה גבוהה כן, בהרבה מרוב השוק.
היא אף פעם לא הייתה הכי זולה, כן. וגם היא לא...
נכון, עכשיו זה לא חדש וזה לא רק טיב טעם, חשוב להגיד. ויקטור היא ממש נתפסה, והמועצה לצרכנות הוציאה הודעה שצריכו לעבוד עליה ברשת, ועשו משהו דומה, וגם הראינו שמחסני השוק בחג הקודם עשו משהו אחר, והם שיחקו עם מבצעים גם בשבתות, כדי לעשות ממוצע יותר נמוך, למרות שהם לא פתוחים.
קיצור, תבדקו פעמיים, אל תאמינו לבדיקות, אל תאמינו לפרסומות. תיזהרו אפילו עם הפרסומים שאתם קוראים בעיתון, כי כולם מנסים לעבוד על כולם.
נכון, נכון, כי הרשתות עושות דברים, שאז גם מי שעושה את ההשוואות יכול ליפול בהם, ולכן ההמלצה שלי לצרכנים היא מאוד מאוד פשוטה, תיכנסו לאפליקציית החנויות, תורידו אפליקציה בשם Prices, היא מאוד מאוד קלה לשימוש. אתם יכולים להשוות לפני שאתם יוצאים לעשות את הקנייה לפסח, יכולים להשוות כמה מוצרים בעצמכם, היא מבוססת מיקום, היא תיתן לכם את ההמלצה הכי טובה.
ככה זה, היזהר הקונה. סימיס פולטר,
כן.
תודה רבה.
יום טוב, תודה.
שלום לאלכס ז'בז'ינסקי.
שלום.
כלכלן ראשי במיטב בית השקעות. שלשום הפתיע במרכאות, או לא ממש הפתיע, אבל קצת הפתיע, נגיד בנק ישראל, כאשר החליט שוב שלא לשנות את הריבית, להשאיר אותה על קנה ברמה של 4.5%. וקודם לכן, כמה ימים קודם לכן, במהלך חודש הקודם, רוב השוק היה משוכנע שהריבית תרד, מכיוון שהאינפלציה יורדת, אז למה לא? אז בוא נתחיל לפי הסדר. אחד, מה ההסבר שלך להחלטה של בנק ישראל? ושתיים, האם זו החלטה לבונה? כי יש תמיד בעסק הזה שני צדדים.
אז קודם כל, אני חושב שבנק ישראל היה מוריד ריבית, כמובן שאני לא יודע, אבל זאת ההנחה, אלמלא אותה תנודתיות ומתיחות ועלייה בשער החליפין של השקל, שנוצרה אחרי הפצצה בסוריה, ועוד כמה אירועים, בנק ישראל החליט לדעתי בגלל זה לרדת ברגע האחרון מאותה הורדה, ולהשאיר ריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%.
כן. אז אתה חושב שזה בעיקר החשש מפני עוד פעם אירועים ביטחוניים שיקפיצו את השקל והוא לא רוצה, סליחה, יקפיצו את יורידו את השקל מול הדולר ושאר המטבעות, והוא לא רוצה להחריף את זה בזה שהוא יקטין את הריבית על השקל. זה ההסבר. עכשיו, כמו שאני אומר שזה שני צדדים, מצד אחד אולי אתה מייצב את השקל, אבל מצד שני אתה מכביד על המשק באמצע מיתון. מה, לא?
אני חושב שאני לא בטוח שהשיקולים של בנק ישראל באמת נכונים. תראו, אפשר להתמקד בכל החלטה והחלטה, הפעם הפציצו באיראן, לא הורדנו, וכל פעם יש משהו. אבל כשנסתכל על התמונה הרחבה, ההחלטה הבאה של בנק ישראל זה סוף מאי. סוף מאי זה 8 חודשים מאז שהמשק נכנס למלחמה עם כל ההשלכות הקשות ביותר על הפעילות הכלכלית. מאז אינפלציה ירדה מ-4% ל-2.5%, שקל התחזק בערך ב-4%, תלוי באיזה יום אנחנו נתפוס אותו, והריבית ירדה ב0.25% בלבד, 8 חודשים 0.25%, זה כלום. בנק ישראל, אני חושב שמוטה מאוד לסיכון של אינפלציה, של איזושהי תנודתיות בשער החליפין, אבל כל זה על חשבון סיכון שהמשק באמת יכול לגלוש לאיזושהי האטה משמעותית או מיתון, הפעם מסיבות כלכליות. אנחנו קצת מסתנוורים מההתאוששות במשק, אבל ההתאוששות הזאת צריך לשים לב, זה בעיקר רכישות בכרטיסי אשראי, שזה תוצאה של, אוקיי, חודשיים, אוקטובר, נובמבר, אנשים לא קנו, קצת חסכו, הממשלה זרקה הרבה כסף לכל מיני סוגים של אוכלוסייה, ואנשים הלכו לקנות. זאת לא התאוששות של השקעות, השקעות לטווח ארוך, השקעות במשק, השקעות בבנייה, השקעות בהייטק, וההתאוששות הזאת יכולה להיגמר די מהר, במיוחד שהמלחמה ברקע, ופה יש תפקיד קריטי, אני חושב שלבנק ישראל, להקל על העסקים, על משקי הבית, עם הורדת ריבית, וזה אפשרי. זה אפשרי, כמו שאמרתי, אינפלציה ירדה, שקל התחזק, אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, יכול להיות שמחר יהיה פיחות חד, אינפלציה תחזור, אבל כרגע בנק ישראל יכול להוריד ריבית יותר, ולכן לדעתי ההסתכלות הזאת מראה לנו שפה היה צפוי מבנק ישראל איזושהי פעולה יותר חזקה.
תאמר לי, האם מה שמעניין את בנק ישראל או הדרך שהוא אוהב לעבוד זה בעצם ללכת עקב בצד אגודל אחרי ארצות הברית? אני שואל את זה כי בדרך למעלה, מאז שהתפרצה ככה באמצע קורונה, האינפלציה בכל העולם, הבנק המרכזי האמריקאי הוביל את העליות בכל העולם, והיה נוח לנגיד בנק ישראל, אמיר ירון, כל פעם, כמה שבועות אחרי הבנק האמריקאי, שמעלה ברבע אחוז, לעלות גם ברבע אחוז, הכל איכשהו עשה איזשהו סוג של סדר. פה הוא מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא הראשון שהוריד במדרגה הראשונה, יכול להיות שהוא רוצה להוריד, אבל האם יכול להיות שהוא גם מפחד שבארצות הברית זה יתעכב לעוד חודשים רבים, ואז באמת הפער בריביות נפתח?
כן, זה אחד מהשיקולים, אבל רק אחד מהשיקולים. ופה צריך לשים לב שא', אם נסתכל היסטוריה, אנחנו נראה שכמעט מחצית מהזמן ב-20 שנים האחרונות לא היה קשר בין בנקים מרכזיים. אנחנו קצת מסתנברים עוד מהעלייה האחרונה, אבל היו הרבה תקופות שבנק ישראל העלה ריבית, ובארצות הברית הריבית נשארה במקום, או בנק ישראל הוריד ריבית, ובארצות הברית הריבית דווקא עלתה. הדבר היחיד שמחבר בינינו באמת זה שער החליפין. אם בנק ישראל מוריד ריבית וארצות הברית לא, ואז השקל נחלש, אז באמת יש פה שיקולים. אבל כמו שאמרתי, א', שקל התחזק ב-4% מתחילת המלחמה.
נכון.
בנק ישראל יושב על 20, יותר מ-20 מיליארד, הרי אתם זוכרים שהוא הכריז על תוכנית מחירות מתח של 30 מיליארד שקל.
כן, הוא סיים אותה בינתיים.
יש עוד 22, משהו כזה. ושלוש, אם אני מסתכל על התנהגות של השקל בחודשים האחרונים, דבר האחרון שמשפיע על השקל זה פערי ריביות.
כן.
זה באמת דבר האחרון. מה שמשפיע עליו זה האם יש משהו בלבנון, בעזה, מישהו אמר משהו, מישהו עשה משהו, ולכן זה שהוא לא מוריד ריבית, כן או לא מוריד ריבית ברבע אחוז, זה כל כך שולי מבחינת ההשפעה על השקל, כי אם מחר יתחיל עם משהו בלבנון, זה ברור לנו שאם בנק ישראל הוריד ריבית זה, או לא הוריד ריבית, זה לא יציל את השקל מחלשות מהירה. ולכן לדעתי זה שיקול שהוא קיים, אבל הוא לא צריך להיות כל כך כבד.
אוקיי, כשאתה לוקח את כל הדברים הללו, גם בחול וגם בישראל, מה, איזה סוג של המלצות אתה מייצר עבור האפיקים המרכזיים? אם הריבית לא יורדת בשלב זה, אז גם העליות בניירות ערך, מאג"חים ועד מניות, אולי ככה יידחו.
בארצות הברית באמת אנחנו רואים כלכלה חזקה, ממש זה יוצא דופן, אפילו לא רק חזקה, היא משתפרת, יש סימנים שהיא משתפרת, למרות הריבית הגבוהה. אז מבחינת אפיק אגרות החוב, זה באמת מייצר סיכונים, כי הוא כולו ציפה להורדות ריבית, וזה הדבר שמשפיע עליו מאוד חזק.
כן.
אבל מבחינת שוק מניות, אני לא בטוח שאפילו אם ריבית לא תרד, זאת כזאת בשורה נוראית. אנחנו מכירים שבעבר הרבה שנים, כשהריבית הייתה גבוהה, שוק מניות עשה ביצועים מאוד טובים, כי כן. זה קורה בדרך כלל שהצמיחה חזקה, וזה מאוד משפיע על שוק המניות. כך שריבית גבוהה עם צמיחה חזקה, שוק מניות אמור להיות חיובי, הוא צריך ריבית נמוכה, רק אם באמת המשק מתחיל להיחלש.
יפה, אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך.
תודה.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. תודה לאברי רוזן צבי שעורך את המהדורה, לדן ברומר שהקליט אותה והיה על המכונות באולפן ההקלטות. מחר אנחנו לא נהיה פה, יום חמישי יהיו פה המרקרים עם ענת ג'ורג'י וגיא רולניק, אנחנו נחזור כרגיל ביום ראשון. סוף שבוע רגוע, סוף שבוע ללא אירועים מיוחדים, סוף שבוע שקט. תודה, להתראות.